יהדות וסקירת... עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום. 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז
לסיוע חברתי. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ולא להאמין, עברה שנה בדיוק. לפני שנה ישבתי פה על, מול המיקרופון הזה, פעם ראשונה שאני משדר ברדיו, על מי אני אדבר, עם מי אני אדבר, אבל מסתבר שסיפורים לא חסר. שלום לקרן שלוות, מה שלומך? בסדר, רק אם תקבלי למיקרופון גם ישמעו אותך. או, מצוין. אז לפני שנה עלינו להעביר, כאן במדברים מקומי, תוכנית הרדיו של דימדיה ברדיו סול. כל שבוע אנחנו מספרים לכם על מה שקורה באזור השרון, ואיזה שנה הייתה לנו, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. שנה מלאה תהפוכות, היינו אמורים להיות אחרי בחירות מקומיות, במקום זה קיבלנו מלחמה. קרן, כמה סיפורים כתבת השנה?
המון.
המון.
לרדיו
או
בכלל?
בכלל, בכלל, בכלל.
מלא.
מלא. יופי. אז כן, אז אנחנו מיד נעלה לשידור את האורחת הראשונה שלנו, חן שאיבי, חיילת מילואים, שיש לה גם עסק. מה עושים גם וגם, איך מנהלים את זה, מיד היא תספר לנו. תהיה איתנו גם, גם שוקי אברהם, המייסד של רדיו סול. תספר לנו על רדיו חברתי, רדיו קהילתי, איך עושים את זה בכלל, ולמה זה כל חשוב. קרן תספר לנו גם, כמו שאמרנו, על הסיפורים המרכזיים של השבוע, של השנה. ויעל סער, פרשנית הנדלן שלנו, על עולם נדלן, שמי האמין לפני שנה שזה יהיה מצבו. אז נתחיל עם שיר שהוא שיר השנה. לא עזור שום דבר. יסמין מועלה, ממי הטוב, ומיד אחרי זה חן שאיבי.
שומעים אותי? כל הרעש מסביב זה לא שוויתרת מהר גם אני בעצמי עוד נלחמת זה כמו תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב
בסוף זה רק אני ואת פה בסוף היום בשקט באוטו החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק עוד
עוצרים בצד הדרך, מסתכל לך בעיניים כשאני אומר לך, גם אם יישרף הכסף נשב ונצחק במרפסת, אני ואת והשקט, לא צריך כלום, קרן שמש, גם אם ייקח לנו זמן תראי שהכל מכוון, נשב מסביב לשולחן, אני מבטיח לך שבסוף הפרחים ישובו לפרוח, תראי שיהיה טוב, יהיה טוב, גם אם יש עוד דרך לעבור, בסוף יהיה, יהיה טוב, הפרחים ישובו לפרוח, תראי שיהיה טוב, יהיה טוב, גם מתוך החור ידלק האור.
בסוף זה רק אנחנו בחדר, מה עברנו בשנה זה כמו עשר, לא זה לא במילים זה התדר, ניסיתי לעשות לנו סדר, לפעמים רואים רק את הסדק, נמצא את הדרך בלי נדר, הזמן טס כל כך מהר, אנחנו בטח לא נזכור את מה שאין, רק מה שכן. אפשר לעזוב את העיר, ניסע על הכביש המהיר, העתיד תמיד מזהיר, לא צריך כלום רק אוויר, נמצא איזה אוהל שבור, נחיה שם כאילו ברור, שמדובר בהמון רק תזכור, שבור. לפרוח תראה שיהיה טוב, יהיה טוב, גם אם יש עוד דרך לעבור ובסוף יהיה.
שלום לכן שייבי, מה שלום לכן?
היי, שלום.
אז קודם כל נשאל שאלה, בסוף יהיה טוב?
ברור שיהיה טוב, כאן זה הבית שלנו.
אוקיי, מצוין. בואי נציג אותך. חן שייבי, חיילת מילואים, קצינה, חוגרת, מה? מה התפקיד? מה הדרגה?
כרגע אני רסאפית.
יש לה גם עסק, אולדיז, פנקייקים מופלאים בהוד השרון, ובשביל אוקטובר פרצה המלחמה, ומה קרה לעסק שלך?
כרגע העסק מטופל, אבל בהתחלה הוא היה סגור. כי לא היה מי שיתפעל את העסק.
בוא נתחיל לך על אחד, מתי גויסת? באיזה תאריך גויסת? את זוכרת?
לא כל כך, תיקח 3 שבועות מעכשיו אחורה.
אוקיי, אז קצת אחרי המלחמה, קיבלת, התחילה המלחמה, ידעת שהגייסו אותך מילואים או שזה היה הפתעה?
לא, זה היה הפתעה, זה היה קטע כי בדיוק אני, באותו יום שגייסו אותי למלחמה, כאילו עשיתי תרומה לחיילים, ואז כאילו הרגשתי שזה סגירת מעגל, כי אחרי ששלחתי את התרומה, קראו לי.
אוקיי. ובתור עצמאית, בעלים של עסק, כמה זמן העסק קיים?
העסק קיים בכללי 6 שנים, בבעלותי הוא קצת פחות משנה.
קצת פחות
בגלל משנה. בגלל זה אני יצאתי למאבק שלי, כי בעצם אף אחד לא באמת יכול להכיר בי, כי אני קצת פחות משנה.
אבל היה לך
היסוסים?
היה לך היסוסים שפתחת, קיבלת, קראו לך למילואים, אמרת אני, רגע, אני לא יכולה, יש לי עסק לנהל, או אמרת אני מתגייסת?
ברור שלא, זה, אני חשבתי תמיד בראש שאם אני לא מתגייסת למילואים עכשיו, לא יהיה לי מקום לטפל את העסק, זה המדינה שלי, זה הבית שלי, זה המקום שלי, זה הבית שלנו, אם אנחנו לא נלחם על הבית שלנו, איך נחיה פה, איך?
אז זאת אומרת, למרות העסק החדש, אמרת, אני מתגייסת בכל מקרה, אבל אז עלו גם שאלות תפעוליות, נכון?
נכון, נהיה בלגן שלם בעסק, כי העסק היה סגור בהתחלה, ואז אנשים הבינו שהעסק סגור, אז הפסיקו להזמין, ועד שהעסק חזר כבר לפעול, אחי בן 17 מטפל אותו כרגע, אז אנשים הבינו שהעסק סגור, אז הפסיקו הזמנות. אני התעוררתי קצת אולי בשלב מאוחר כדי לשלוח את הדלת, כי פחדתי לתת האחריות הזאת לילד כל כך קטן, הוא ילד, הוא בן 17. אבל ברגע שהבנתי שאין לי, אני כאילו נמצאת במלחמה של המדינה, אבל הכי חייב להילחם על המלחמה הפרטית שלי. כדי שיהיה לי את הפרנסה, שיהיה לי איך לשלם את השכירות, שיהיה לי איך לממן את עצמי, שאני לא אקרוס מהרגליים. כי עסקים נסגרים באמת בצ'יק, ואנשים נופלים.
אז בואי תספרי קצת עלייך, בת כמה את כן?
אני בת 26, אני תושבת כפר סבא.
ואיך עלה הרעיון לפתוח בית קפה או...
אני... בחיים, נגיד אתה עובר משברים, ובכל מיני שלבים מסוימים, אתה, יש לך תחביבים שאתה אוהב לעשות, ומה שמושך אותי בעיקר בחיים זה האוכל. אני אוהבת מאוד לתת את השירות, אבל אני גם מאוד אוהבת את המטבח. אז חיפשתי משהו שאפשר לטפל את כל העולם הזה ביחד.
והגעת לאולדיז? אז מה זה בעצם אולדיז? בואי תספרי לנו על מה זה מסעדה, בית קפה, איך את מגדירה את זה?
אולדיז זה בית קפה, מסעדה, דיינר כזאת. זה מקום מאוד משפחתי. המקום שלי הוא יחסית קטן. אין הרבה מקומות ישיבה, אבל הוא כן, יש בו את החוויה של בית, שזה משהו מאוד חשוב לי. שיהיה את האינטימיות, בערב יש קצת אור משתנה לאווירה של ערב. הרבה אנשים באים בערב לדייטים, כי יש את המתוק ויש את האוכל, אפשר לשלב ביניהם.
ולא פחדת בגיל 25 להשקיע הרבה כסף, אני מניח, שאת רובו לא היה לך, אולי לווית, אולי לגייס מקורות אחרים. לא פחדת לקפוץ למים האלה, שהיא להיות עצמאית, לפתוח מסעדה, להשקיע מאוד רפי שקלים?
פחדתי מאוד, אבל אני הבנתי בחיים שאם אתה לא תיקח סיכונים, ולא תנסה ותילחם בפחד שלך, אתה לא תתקדם משום מקום. אני אחת שמאוד שואפת, ומאוד חשוב לי להתקדם, ו... אני לא רוצה להתעקע במקום, אני צעירה וכל החיים לפניי. ותמיד היה לי חלום לבייבי שלי, וזה הבייבי שלי. בגלל זה שנכנסתי למצוקה הזאת של המלחמה הזאת שגויסתי, אני מאוד נכנסתי לחרדה, מי יתפל לי את המקום? כאילו אני כל היום מתפלת גם עכשיו את המקום מרחוק, אני עכשיו ספציפית בבסיס בדרום, אני מתפלת כל היום, כאילו תעשה ככה, תעשה ככה. בין שמירה לשמירה או מה שאני עושה, אני לא יכולה להרחיב, אבל אני מתפעלת את המסעדה מרחוק, כאילו, כן חסר לי כוח, כן חסר לי עובדים, כן חסר לי כל כך הרבה דברים, אבל אני לא, אני חזקה בשביל להגיד, אני לא מוותרת ולא בא לי להישבר.
תגידי לי משהו, פרסם פוסט לשבוע שעבר, נכון?
כן. קרן? לא, לפני יומיים.
תחילת שבוע היא פרסמה פוסט, הרבה אנשים ראו את זה, הגיבו לה, אני לקחתי את היוזמה, פניתי אל אח שלה, ניגשתי שם במקום, ראיתי ילד בן 17 שפשוט לא יודע מה לעשות קודם, מצד אחד הוא מתפעל את כל המשלוחים, מצד שני הוא מכין במטבח, משרת שם הלקוחות, והוא עושה את זה יפה. אמנם זה קשה, ו... אנשים מגיעים לשם ומספרים באמת על חן שישבה ביום שגייסו אותה, תקני אותי אם אני טועה, ישבת ובכית ולא יודעת מה לעשות.
כי הרגשתי עבודה, אני הרגשתי שאוקיי, אני יוצאת להילחם בשביל המדינה שלי, אבל אני הורסת את מה שבניתי בשתי ידיים, כאילו, אני הורסת כי עכשיו לבוא ולראות מסעדה שהיא סגורה כל כך הרבה זמן, זה גם כישלון כלכלית, את נופלת, את... כל כך הרבה דברים רצו לי בראש, אבל בגלל שצויפתי, כאילו, גייסו אותי בצו 8, גם לא נתנו לי הרבה אופציות. התקשו עליי בשעה 12, שבשעה 3 אני כבר צריכה להגיע למחנה.
ממה שאני ראיתי, גם מהכתבה שלנו וגם מהפוסט שאלת, שהעורף כאן בעוד השרון הוא מאוד חזק. אנשים נשמעו לך, ראו את המצוקה שלך ו... הבנתי שהגיעו למסעדה, אמנם עדיין...
אני אגיד לך את האמת, שיצאתי עכשיו לאפטר אחרי שכל כך הרבה זמן לא הייתי, אחרי שהפוסט הגיע לאחד המפקדים ונתנו לי אפטר וזה, יצאתי, נכנסתי למסעדה, קודם כל מלא אנשים קפצו עליי וחיבקו אותי ואמרו, את מודל לדוגמה ואני פשוט פרצתי בבכי והם אמרו לי, למה את בוכה? את צריכה להיות מאושרת, אנשים אוהבים אותך. אנשים מחבקים אותך, ואז אני אמרתי שאני מרגישה כאילו כאב בלב, שאני סוג שלוקחת לאחי את הילדות שלו. מה זאת אומרת? הוא בן 17, במקום ללכת לבית ספר, הוא מטפל לי את המסעדה, והוא לא באמת יודע לעשות את זה בצורה נכונה, אין לו את הכלים, אבל אני מנסה להדריך אותו כמה שאפשר מרחוק.
היה איזה מישהו ש... מישהי שפנתה אלייך, פנתה דרך הכתבה, הגיבה על הפוסט, ואמרה שבעלה הוא בעצם יועץ של מסעדות. העברתי לך את הטלפון, אני מקווה שזה מאוד יעזור. ו...
האמת שבגלל התפקיד, וזה עוד לא הספקתי להגיע לזה, מרוב שאני עסוקה כל היום בטלפונים עם העסק, והתפקיד שלי כאן במילואים, אבל אני בקרוב מאוד מתפנה לזה.
Okay.
אבל אז... כאילו אם כבר שומעים אותי אז חשוב לי להגיד ממש ממש תודה לאחי, כאילו הוא מציל אותי,
אילי.
הוא מציל אותי, אילי, הוא פשוט מציל אותי, הוא... אני כאילו כולי רועדת ובא לי לפקולת, אבל הוא מציל אותי.
מותר להגיד, את יכולה להגיד לנו באיזה יחידה את משרתת?
כן, אני לא יכולה להגיד באיזה
יחידה. לא, לא איפה, אבל באיזה יחידה?
אני בחיל המשטרה הצבאית.
בחיל המשטרה הצבאית, אוקיי. מכיוון שאני נוסע הרבה לדרום כל שבוע, אני רואה את המחסומים של חיל המשטרה הצבאית, ואני רואה את הפעילות הנרחבת שלהם, אז באמת ראוי להערכה, ואם את רספית, אז גם במילואים את דואגת להם למזון, לציוד, לכל מי שצריך כמו ניהול מסעדה, רק בצבא. חן שאיבי.
בגלל זה גם אחד הדברים שקיבלתי את התפקיד, כי הבינו ש... אני יודעת לתפעל את העניינים האלה.
את יודעת לתפעל את העניינים. ותחסי על תקופה הזאת בתור השיעור הכי חשוב שלמדת עד היום בניהול עסק, כי עסק נמדד בניהול משברים, ונראה לי שאת מנהלת המשבר יפה מאוד. אז כל מי שרוצה לבוא ולאכול גם אוכל נהדר, וגם לתרום תוך כדי להצלה של עסק, אז אולדיז, איפה אולדיז נמצא בדיוק?
עוד השרון, דרך ה-286.
דרך ה-286, אולדיז, חן שאיבי, אמנם היא רחוקה, אבל הלב שלה יהיה עמוק בתוך המסעדה, בתוך הפנקקים הטעימים שתוכלו. תודה רבה, חן, תשמרי על עצמך, תשמרי על החיילים שלנו, תשמרי על המדינה. ויאללה, בואי נצא לנצח.
בשורות טובות.
בשורות טובות. ביי ביי, תודה רבה. קרן.
כן.
מה בא לך לשמוע עכשיו?
שיר... שקט, שמתאים לתקופה, אבל עם תקווה, אני נותנת לך לבחור.
נותנת לי לבחור. טוב. שנות לטובתי את השיטה הממסד מסתדר עמוק בתוך הבירוקרטיה בלי אמפתיה מנצל את הסיטואציה מה שקורה לו הוא היום אחר יכול לקרות גם לי זאת המציאות הכי לא סרט בדיוני מגן דוד וחצי סהר למגבי הצער מטריפים רקט הפר חיים ביחד על התאר זוהי האירוניה סיופה של הסימפוניה חוסר היכולת להגיע להרמוניה למרות כל הקשיים את הטוב אני זוכר אם אני בבלבלה מיד אני אומר אני יודע שותה קפה שחור, אחרי לילה לבן מתעורר על החיים שלי מה עם החיים שלי? נחה מי הנתניה בין מניה לדיפרסיה עם חור בכיס שגדל ואימא בלי פנסיה בין זאת שזכה אותי לזאת שאני איתה לפעמים אני לא מוצא סיבה לקום מהמיטה הכל מתפרק וזה לא בגלל יוקו אולי זה בגלל שאני לוקו בגלל שאני לוקו נתקטע שצריך למלות על אוטו כדי למלות דלק באוטו חי את הרגע זה המוטו שלום לשוקי אברהם, מה שלומך שוקי?
בסדר, מה נשמע?
בחרתי את השיר הזה בקפידה במיוחד אליך.
אוקיי.
אני יודע, אני יודע שהכל הסתדר, אני חושב זה השם, אני רואה, השם השני שלך, השם האינדיאני שלך, נכון?
משהו כזה.
משהו כזה. אז אוקיי. בוא נציג אותך, למרות שזה תחנת הרדיו שלך. שוקי אברהם, המייסד של רדיו סול. התחלת את רדיו סול, מתי? לפני כמה שנים?
15.
15 שנה. מה, למה?
למה? אוקיי. במסגרת העבודה שהיה לי, קיבלתי מחלת סרטן ברגל, ושימם לי, לא היה לי מה לעשות, אז הזמינו אותי לשדר ברדיו באריאל, שלצערי לא היה בדיוק רדיו פעיל, ואז אמרנו, בוא נעשה משהו קטן, חברתי קטן, 4-5 אנשים, ונשדר. אני, שתי הילדים, הבת, עוד חבר, ונשדר. ובאמת הקמנו איזשהו אולפן קטן, מטר על מטר, עם ציוד שמה שנקרא, חיפשנו באינטרנט איך אנחנו עושים תחנת רדיו. וכך התחיל, אחרי חודש הגיעו הצהרה, ואחרי חודשיים 20 ו-30 ו-40, וזה גדל וגדל וגדל, והגיע למה שיש היום.
וחשבת על זה? כאילו, תכננת את זה שזה יהיה משהו כזה?
לא, לא.
אוקיי. אז בוא תספר לנו מה זה
רדיו. אני יכול להגיד שכל שנה רציתי לסגור, וכל שנה גדול לו אנשים, אז ויתרתי על הסגירה.
בוא נספר סיפור היכרות בינינו. לפני יותר מעשור ניהלתי אז את כל הכפר, הגעתי לפגישה, סיפרת על הרדיו, שידרתם אז מדירה מכפר סבא, אני לא טועה, באיזו תקופה מסוימת.
נכון.
אוקיי, בחור נחמד, רדיו, מי ישמע, מי יקשיב. והנה עברו עשור ו-15 שנה מאז שפתחת, ואני משדר אצלך ברדיו. אתה, היה לך בדמיון בכלל משהו כזה? רדיו עם מאות אלפי האזנות ועשרות שדרנים? דמיינת משהו?
באיזשהו מקום, באיזשהו מקום אני האמנתי שזה יגיע, אפילו רציתי שזה יגיע גם ליותר.
וזה יגיע גם ליותר.
אני חושב שעכשיו עם השינוי החדש שאנחנו עושים, אז זה מגיע להרבה יותר. זה יגיע להרבה יותר, אנחנו בחודש הקרוב עוברים אולפנים. אנחנו מגדילים את המקום, ואנחנו אנחנו שוברים את הסטיגמה של האינטרנט, של רדיו אינטרנטי. אוקיי, כשאתה מדבר עם אנשים ושואל אותם מה זה רדיו אינטרנטי, אז הוא מחבר אותך איזה חדר קטן וכמה מכשירים ונגמר הסיפור, אז זה לא בדיוק מה שיש ברדיו.
מי שלא מגיע לפה, אני יכול להגיד לך שכל אורח שאני מזמין לאולפן נכנס ואומר, וואו, זה אולפן אמיתי, זה לא סתם.
בדיוק, הם אומרים, וואי, זה אולפן אמיתי, הם חושבים שזה משהו כזה במרטפים, במחשכים, מה שנקרא, מה זה רדיו אינטרנטי, ואז הם מגיעים והם רואים שוואי, זה יותר גדול כאילו אפילו מתחנת רדיו רגילה, כאילו, במקומות מסוימים גם יותר יפה אפילו מתחנות תדר.
תן לי סדר גודל, או המאזינים שלנו, סדר גודל, כמה מקשיבים לנו? או כמה צפיות מתרכזות יש לך בשבוע בחודש?
בחודש אנחנו מדברים על סדר גודל 250 אלף מאזינים שהם בארץ ובעולם. כאשר יש לנו מאזינים מברזיל, אנגליה, גרמניה, איטליה, צרפת, קנדה ופה בארץ, מצפון לדרום, אילת, באר שבע, קריית שמונה, מטולה, שלומי. זה די מחולק, זה די מחולק.
גם מחולה, גם הנושאים, מי שלא עבר לוח השידורים של רדיו סול, אז יש פה בעצם מגוון גדול של נושאים, זה אקטואליה, אם זה...
יש 9 תוכניות שהן מקור,
כן.
שזה לא תמצא בתחנות אחרות, אוקיי? לא בסגנון הזה, כמו תוכנית של הג'יפים, כמו תוכנית של נקודת מבט שעשיתי בהקים, כמו בין הצלצולים, שזה בית ספר אורט, יש תוכנית לחיילים, יש גם את התוכניות הרגילות, אקטואליה ונומרולוגיה ומוזיקה. אני חושב שאנחנו הראשונים בארץ לדעתי שהטמיעו את העניין הזה של אם זמר מגיע שיבוא עם גיטרה וישיר ונגן בלייב באופן ולא עם פלייבקים.
יש לי שאלה.
זה משהו שהיה.
כמה קילומטרים הרכב שלך עשה בחודש האחרון?
המון.
המון. כי מי שלא המון. יודע בו, אני אספר את שפחך בפניך. כשפרצה מלחמה, שוקי התגייס, ולא ימדים, אבל לקח ותרם אלפי מנות מזון, ציוד, נסע מקצה רמת הגולן עד לגבול עזה, וחילק לחיילים ולתושבים. אינסוף של ציוד ופתר בעיות, ועבד מול קציני לוגיסטיקה בצבא שאמרו לו אנחנו צריכים ואני דואג. מאיפה האנרגיות?
קודם כל, למי שלא יודע, לרדיו, כאילו, אני מחזיק גם עמותה שנקראת עמותת כל נותן, שהתפקיד שלה זה לחלק כבין 50 ל-100 מנות מזון בחודש לאנשים שזקוקים לזה. וכל חבילה היא בסדר גודל של בין 150 ל-180, כאשר בחגים אנחנו מגיעים אפילו לחבילה של 300 שקל. נותנים בין קפה ותה וקמח וסוכר ואורז וים של מוצרים. בשבת השחורה, בשביעי לאוקטובר, שבתי בבית, וידעתי שאני לא יכול להתגייס. אני אחרי 4 התקפי לב, אין סיכוי שמישהו ייקח אותי, ואני עם רגל אחת קצת לא מי יודע מה. הבנתי שאין מישהו שיקח אותי, כאילו אני לא אצליח להתגייס למלחמה, וכל מה שרציתי לעשות זה היה לעשות משהו. אז מרוב כעס, מרוב בלבול ותחושה של בושה שאין צבא ואין משטרה, אני פשוט הוצאתי את הסלון, פירקתי את התחתית, פירקתי את הבד, מתחתי את כל הקפיצים שיש שם, והחזרתי את הבד, ועבדתי סתם כמו אני לא יודע מה, כדי לעשות משהו. ואז הגעתי לבד ואמרתי לה, תקשיבי, יש לנו אוכל, יש לנו חבילות, יש לנו שימורים, בואי נעשה משהו. ואני חייב לעשות משהו. ובאמת ככה זה היה. אנחנו, פתחה פה חמל בבית ביישוב ברקן, וכל היישוב פה התגייס. אנשים תרמו אוכל, ציוד, בגדים, תחתונים, גרביים, גופיות, קייטרינג תרם פה מנות, 15,000 שקל. אני נכנס למכולת ואני מודה כמה עולה סיגריות, כמה עולה זה, ועושה קצת השלמות, ובן אדם תורם לי בסיגריות ב-500 שקל במקום, אומר כך, זה לחיילים. וככה זה התחיל. אנחנו אכלנו 185 חיילים ביום אחד, מעל 1,000 גרביים, 1,000 חולצות, 1,000 תחתונים, חליפות שערה, אוהלים, אפודים קרמיים שהשגנו. דרך אגב, חייב לציין לצהל יש את הציוד, אבל הוא לא היה מאורגן, כי הרבה התגייסו מבלי לעבור דרך החיול הרשמי של הצבא, ולכן היה את הברדק. אבל בצהל כן שמעו את הבקשות שלנו, וכן עשינו קישורים בין מנפאים לבסיס צהל, והודענו מה חסר, נתנו כתובת, נתנו שם, ובאמת צהל סיפק את כל הציוד הכבד. מי שקנה והשתולל וקנה כל מיני דברים מעבר, זה מה שנקרא בונוס. ואז זה התחיל, ואז הגיעו הבקשות, ואז הגיעו בסיסים, אני לא אגיד שמות, אבל בצפון הרחוק, למעלה, למעלה, למעלה. ואז נסענו ביום שישי עד 3 בסיסים היינו. ביום שישי האחרון היינו בתל השומר, חילקנו שי לחיילים פצועים שחילקנו. מיום חמישי אנחנו מוציאים 25 משפחות של הורים שכולים לנופש בקפריסין, הכל כלול, הכל לחשבוננו, ליער הקסום. מה שירח עכשיו את המשימה של נובה. שבוע הבא אנחנו נחלק משקפי שמש וארוחות בוקר לחיילים, ובסוף שבוע אנחנו נגיע למשפחות של החללים, של החיילים שנהרגו, ונחלק להם איזשהו שי קטן. והרדיו לקח גם חלק קטן, עשינו כתבה מאוד מאוד גדולה על המצב של הדרוזים במדינת ישראל בצפון, כולל על שני אלופים שנהרגו במלחמה, עלים סעד וסלמן חבקה. שבוע יש לך זקה.
לא, עשר, בין שלושה ונירים.
כן, אתה יכול להוריד את הערוץ, אז לא תשמע את זה בשידור.
אוקיי.
גם פה אני נותן לו עוד.
גם פה אתה נותן
לו. ויש לך, מאוד הייתי, יום ראשון אנחנו עושים כתבה על כיסופים בערי וכפר עזה, אולי גם ניכנס לנירוז.
Okay.
ובמהלך השבוע אנחנו נוסעים לפזורה הבדואית לעשות שם כתבה על אותה משפחה ששישה מהמשפחה חטופים בעזה.
אוקיי, אז שוקי,
יש לי שאלה. אין לי תשובה להגיד לך מאיפה הכוחות.
אני חושב שאני יודע
מאיפה הכוחות. קמים בבוקר ומניעים, זהו.
בדיוק, אתה אומר פשוט עושים. לא שואלים שאלות, פשוט עושים.
לא שואלים, מתפרקים בשבת.
אז שוקי אברהם, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה שנתת לי את ההזדמנות לפני שנה לפתוח פה מיקרופון, אני מרגיש שרדיו ישראל זה הבית שלי.
אני ראיתי אותך מהיום הראשון, ידעתי שהחיבור יהיה טוב.
ברור שהחיבור יהיה טוב, וגם היית בכנסים שלנו, ועוד יהיו הרבה דברים טובים, בעוד כחודש.
אני עובד על אינטואיציות, אני עובד על, אני לא שואל מה הבן אדם עושה, אני רוצה לדעת מי הבן אדם, אם יש לו את הנתינה או אין לו את הנתינה. בן אדם דואג רק לעצמו, הוא לא יכול לשדר ברדיו. כשנכנסים לרדיו, נכנסים למשפחה שתמיד נותנת ותורמת ועושה, ואתם רואים, אני גם מדרים אתכם.
נכון.
ואתם תמיד תורמים.
כמה שאפשר. אז בסוף השנה רדיו ישראל עובר למשכנו החדש, הרחב יותר והגדול יותר, בתקווה שהוא גם יהפוך להיות מרדיו אינטרנטי לרדיו על תדר, נכון? זה גם אחד התוכניות.
אני שומר על זכות השתיקה, אבל אני גם אומר, צפו להפתעות אחרי המלחמה.
אוקיי, צפו להפתעות אחרי המלחמה. שוקי סול, המייסד והבעלים של רדיו סול, שוקי, תודה רבה לך, ושתמשיך להרבות טוב בעולם.
אמן, גם אתם.
תודה, להתראות, ביי ביי. קרן.
כן.
מה שלומך?
בסדר גמור.
רוצה לשמוע מוזיקה לפני שאני מתחיל לדבר איתך?
אביב גדג'.
אביב גדג', היי. אני אכין לך את אביב גדג'. בינתיים בואי תספרי לנו קצת על דברים המרכזיים שהיו.
בשנה האחרונה.
כן.
אז ככה, כמו ששוקי אמר, אין כמו נתינה, וגם אנחנו מנסים לרתם ולעזור, בין אם זה לאומנים צעירים, אנשים שמוציאים ספר לראשונה, אנשים שפותחים מקומות ועמותות. אני אספר על ילדה בשם גפן קייל מרעננה, בת 12, שהיא חגיגה בת מצווה, והתרימה את כל המשפחה שלה לטובת המקולת החברתית, הסופר החברתי, נתינה מהלב של נטלי רודולר. היא הצליחה לגייס בערך 12,000 שקל. היא פשוט לקחה את כל הכסף, במקום לקנות לעצמה כל מיני דברים של בני נוער, היא לקחה את הכסף ותרמה את זה כדי שנטלי תוכל לקנות ולממן אוכל ומוצרי מזון לנזקקים בעיר העננה. זה דבר אחד. גם שאולי, משה שאול, שאני
אז בוא אני קצת ארחיב. יש אדם בשם משה שאול, כן. הוא גר ברכב שלו. נכון. גם בכפר סבא, בעוד השרון, תלוי הרכב, כן. עדיין זז. עדיין זאת, שיש לו דלק, הוא זז מקום למקום. אדם שבחר לחיות ברכב בגלל נסיבות חיים כאלה או אחרות, וקרן היא סוג של אימצה אותו. דואגת לשלומו, לרווחתו, דואגת לו למזון, קצת לכסף, קצת לתרומות בגדים, קצת לתרומות נעליים. לפני כמעט שנה.
המון שנים אנחנו.
נכון.
עוד בכל הכפר ליווינו אותו.
אוקיי. ומה השנה השגת בשבילו?
אז זהו, השנה, מה שעשינו זה הוא לפני תחילת החורף שעבר, פשוט בכה לי, אמר לי, אין לי נעליים, אין לי בגדים, אין לי, אני באוטו, הוא בחור גדול ממדים, אז קשה לתרום לו, גם הרגליים שלו נפוחות וכואבות, וקשה למצוא לו מכנסיים או נעליים מתאימות, ופנינו לג'קלין מהחנות ביג ג'ק, והיא נהנתה, יש לה מקום לגברים, שבעצם היא מוכרת בגדים במידות גדולות, ענקיות. והיא ישר נהנתה, וגם חנות לידה, הביאו לו נעליים, בגדים. הוא כל כך שמח, שזה מאוד ריגש, ואני בין לבין מנסה לחבר אותו לקהילה.
תגידי לי משהו, קרן.
כן.
מאיפה, שאלתי את שוקי, מאיפה האנרגיות שלו? מאיפה האנרגיות שלך? לראות ככה סיפורים, סיפורים לא פשוטים, אני מטפל בהם. משפחות שקולות, לא מזמן ראיינת את רובינשטיין, אבא של
כן.
אבא של בן רובינשטיין ש...
כן,
שנהרג.
במלחמה.
סיפור שאני נקרא לי הלב רק מלקרוא אותו, ואת נפגשת פנים אל פנים.
נכון.
מאיפה האנרגיות האלו?
תראה. כמו ששוקי אמר, גם אני עברתי שנה לא פשוטה. אתה יודע, כל אחד יש לו את הסיפור שלו, מאיפה שהוא בא וחווה דברים. אני הייתי הרבה פעמים במקומות גבוהים, וגם מבחינה בריאותית במקומות פחות טובים. ועברתי שנה ממש לא פשוטה, כמו שאתה יודע, וניצחתי, תודה לאל. וזה הרבה בזכות חברים, משפחה, אנשים שיודעים שגם אני לא עושה את זה בשביל לקבל תמורה, אבל כשאני הייתי צריכה, כולם נעמדו בשבילי על הרגליים האחוריות ועזרו לי ממש, באמת, אפילו אנשים זרים שבכלל לא ידעתי ש... ואני חושבת, כמו שרואים עכשיו את העם שלנו, אם אנחנו לא נעזור אחד לשני ולא נראה את הסביבה מעבר לבועה שלנו, אנחנו לא נתקדם לשום מקום. ולא יודעת, החיים חזקים מהכל. אני אוהבת את החיים. אני... ברגע שאני עוזרת, ברגע שאני תורמת, זה עושה לי טוב בלב. עזרתי עכשיו, הייתי במלחמה, אני עדיין... אין לי עוד את הכוחות כמו שהיו לי, אבל כששמעתי שהגיעו ילדים לרעננה מהעוטף, נרתמתי יחד עם נטלי רודולר, שהיא תורמת המון והיא פעילה חברתית. הייתי אצלה בבית, היא תרמה את החצר, אני הבאתי את הספר החדש שכתבתי והפעלתי את הילדים, וזה פשוט היה, זה ממלא, אין, זה... זה הכוחות, שאתה רואה ילד צוחק.
אפשר לדבר על תרומה שלך בנושא בעלי חיים, כתבות שעשית, וגיוס מתנדבים לעמותות לבעלי חיים. כן, את עושה הרבה. את יודעת, אביב גדג', את יודעת איפה הוא גדל?
כן.
איפה?
בתלמליהו.
נכון. אביב גדג' גדל במושב תלמליהו, שבוע הייתי שם, גם שבוע שעבר.
באמת?
כן, כן, הייתי בתלמליהו, זה רחוק. מושב קטן, 50, 100 משפחות, משהו כזה. נכון. משם יצאו הרבה אומנים מהאזור, אם זה אלג'יר, שלום גד.
זהו.
אלג'יר זהו, ואביב גד זה אחי, ובלחסן, ו... ומהמושב הסמוך ישע יצא גם רני בלר. הם הגיעו ממקום שלא אמור להיות מקום שמייצר מוזיקאים, וייצרו מוזיקה. אז אני חושב שהגבולות הם אנחנו קובעים אותם.
נכון, יצא לו עכשיו אלבום עולם מופלא, איפה אתה? פשוט להקשיב לשיר שבעה גדיים, בול מתאר את מה שקרה.
אוקיי, אז יווה גדילה גם טוב לך?
שבעה גדיים.
לא, אבל יש לי את כאבי גדילה פה. אז נשים את כאבי גדילה. אביב גדג', ואז נעבור למרואיינת הבאה שלנו.
אומרים שאין תרופה לכאבים, לא מלמדים אותנו איך ל... הכל צומח, הכבישים
שלום יעל שר.
שלום שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, איפה אני תופס אותך?
בדיוק עוד דקה וחצי מכניסה לבית.
מכניסה לבית, וכן. אז לפני שנה, את היית מרוענת בתוכנית הראשונה שלנו, וציפתה לנו שנה רק של צמיחה, כי היינו לפני הבחירות המקומיות, ובכלל, כאילו נדלן היה אז בשיא, עוד לפני הקריסה שהתחילה. מה קרה? מה שעלינו לשידור הכל התפרק?
א', אתה זוכר שאנחנו התווכחנו על זה כבר אז, אני טענתי כבר בנובמבר לפני שנתיים שמתחילים, שנגמרה החגיגה. נובמבר שעבר כבר היינו, זה אומנם נשמע רחוק, אבל נובמבר שעבר היה סוף של שנה לא קלה, זה היה בפי עליית המחירים, בפי עליית הריבית, סליחה, שעלתה, אני חושבת שהיא כבר הגיעה ל-4% נובמבר הקודם, אולי כבר הייתה ב-4.25. כבר בשנה שעברה הייתה שנה, אנחנו נמצאים ברצף של כמעט שנתיים מאוד לא פשוטות. אני מבחינתי עצמי היה ביולי 21, ומאז רק ומאז המוזברים, המצב קצת מוזר.
כן, אבל את יודעת, נדלן זה נכסי דלא ניידי, נכון? ככה תרגום. והתרגום הוא נכסים שלא זזים, אבל הראייה צריכה להיות הראייה ארוכת טווח מאוד, לא ראייה של שנה.
בהחלט.
אני אשאל אותך שאלה קצת פילוסופית בתור של שמיים. לא יודע אם פילוסופים יודעים להיות שמיים, אבל שמיים בהחלט יודעים להיות פילוסופים. כשמסתכלים על טווח ארוך בתחזיות של מחירים, של גידול אוכלוסייה, של היצע וביקוש, איזה מדדים את בתור שמיית מסתכלת עליהם? שאת אומרת בעוד 5 שנים יהיה ביקושים גדולים, אם יהיו ביקושים יהיו מחירים, יהיו כאלה ואחרים.
תראה, אני יכולה להגיד לך דבר אחד, שיש משפט שאנחנו יודעים שהוא נכון כבר במשך אלפי שנים, הנבואה ניתנה לשוטים. להגיד לך שמישהו יודע לחזור דמריה, כמו הולך לקרות כבר 5 שנים או 10 שנים, יהיו הרבה ביקושים, יהיו פחות ביקושים, אני לא חושבת שמישהו יודע להגיד על זה בבדות, אני לא חושבת שגם מישהו הצליח לייצר איזה שהם פרדיקציות שהיו מדויקות ומדהימות בעשרות שנים, וכל אחד שהצליח, יש אחד שאמר בדיוק הפוך. זאת אומרת, אני לא חושבת שלהגיד דברים השלכות רחוקות לך, הם דברים שתמיד אפשר לעמוד מאחור, שלא אפשר להסתמך עליהם. אבל כאן אפשר להסתכל על מגמות לצורך העניין. ואגב, אם מישהו היה אומר לך לפני 4 שנים, שב4 שנים הקרובות יהיה לך וירוס כלל עולמי שישתק, שיחלה אנשים בבית למשך חודשים, ואז תהיה מלחמה שתקפיא את השוק, כנראה אתה מסתכל עליו ואומר, על מה אתה מדבר, נכון? אז מישהו לפני 5 שנים לא יודע לענות, זה דברים שיודע לענות היום. עכשיו, מה שכן אפשר להגיד זה שבעקבות המלחמה שאנחנו רואים היום, רואים התעוררות נורא גדולה של רצון לעשות עלייה. זה לא רק בהרגשה, זה גם במספרים. מדינת ישראל דיווחה ממש על קפיצה משמעותית בהגשת פתיחת תיקים לעשות עלייה לישראל. ועלייה באופן כללי ובאופן, כן, ברור, מייצרת ביקוש נוסף.
אתן לך עוד נתון שאולי את לא ראית אותו, שעל כל 10,000 איש שיוצאים מארץ בשבועות האחרונים ביום, 16,000 נכנסים. זאת אומרת שהמדינה מתמלה, היא לא מתרוקנת בגלל זה.
נכון, אם היינו חושבים שדווקא השבת השחורה הזו תגרום לאנשים לעזוב, אז הרבה מאוד אנשים דווקא חוזרים. גם אנשים שבאו להתגייס, הם היו בחול, גם אנשים שפתאום שגרים בחול ומרגיש פחות, פחות נוח, פחות נעים, קצת יותר מפחיד, אז גם מעדיפים לעשות שינוי ולבוא. זה למשל איזשהו ביקוש שהוא לא חלק מגרף הביקוש הרגיל של הריבוי הטבעי, של 2% גידול בשנה.
אבל יש עוד נקודה של העצירה של, אם זה דברים טכניים כמו עצירת התכנון ובנייה בכפר סבא למשך כמה חודשים, שמונע מתוכניות להיות מאושרות, ואז הפרויקטים מתחילים להיבנות, או חוסר בפועלים שגורם לעצירה באתרי בנייה, כל אלה יגרמו לביקושים נוספים או עשויים לגרום לביקושים?
למה לביקושים? יגרום למחסור בהיצע. אבל כן, מחסור בהיצע כמו הגדלת ביקושים, לשניהם יש אותה משמעות,
והוא עליית מחירים נוספת.
בקיצור, מה שאת אומרת זה שהנדלן ימשיך להיות פקטור מרכזי בכלכלה שלנו.
הנדלן לנצח יהיה פקטור מרכזי בכלכלה שלנו. בסופו של יום, את העסקה הכי גדולה שעושה אדם בחייו, שעושה פעם, פעמיים, שלוש פעמים בחיים, אם יש לו מזל.
את טועה, את יודעת שאת טועה.
למה?
כי ילדים הרבה יותר יקר מדירות.
אני לא חושבת, אתה יודע.
אוקיי.
אומרים שילד עולה מיליון שקל.
נכון.
נו, כמה עולה דירה?
יש לי שלושה ילדים, 3 מיליון שקלים. הדירה שלי הייתה פחות.
כמה היום היא שווה?
יותר.
בבקשה, זה טווח ארוך. כמה ילדים החזירו לך בעליית שווי?
אני לא יודע, אני יודע את זה בעתיד. אתה יודעת, בוחנים את הילדים שאנחנו זקנים, לא כשאנחנו צעירים.
הבנתי, זה היה כאילו מחמאה עצמית כרגע, אהבתי.
כמה שאפשר. כן, ועכשיו עוד נושא, אני רוצה חייב לדבר על התחדשות עירונית. סליחה שאני נתקע בנושא הזה כבר שנה ומשהו, כמה שאני עוסק יותר בנדל"ן.
אין בעיה, דרך אגב, אם כבר מדברים רגע על התחדשות עירונית, אמרנו קודם עליית מחירים, שזאת התוצאה של מה שהולך לקרות, אז הרבה אנשים לא מבינים את זה, אבל עליית מחירים היא הדלק הכי חשוב להתחדשות עירונית לישראל.
אוקיי, תסבירי לי את זה.
למה? בגדול.
תסבירי ותכתבי את זה בטור לשבוע הבא, כן.
ותכתבי את זה בטור לשבוע הבא. ככה, מה מורכב שווי של דירה? דיברנו על זה כבר כמה פעמים. משווי הקרקע, עלויות הבנייה, ומע"מ והרווח של היזם וכו', אבל אתה יודע, זה הכל כזה נגזר באחוזים. אבל בגדול יש שני רכיבים, עלויות הבנייה ושווי הקרקע. יפה, עכשיו, ככל שמחירי הדירה או מחירי הדירות עולים, אז עלויות הבנייה הן הרי לא משתנות, נכון? הן יכולות לעלות קצת, אבל הן לא משתנות. זאת אומרת, מה משתנה? במהות.
שווי הקרקע.
נכון, שווי הקרקע בעצם עולה. עולה הרבה יותר מהר מאשר עולה באופן משמעותי. עכשיו, כשיש עסקת התחדשות עירונית, זה בעצם איזשהו עסקה בין יזם לבין דיירים, שהם נותנים לו קרקע, והוא נותן להם דירות, נכון?
נכון.
הוא מקבל בעצם שווי הדירות. עכשיו, ככל שהמוצר שהם נותנים שווה יותר, כלומר ככל שהקרקע שווה יותר, ככה הסיכוי שלו להיות כלכלי הוא טוב יותר. זאת אומרת, הוא צריך פחות דירות בשביל להחזיר את ההשקעה שלו. ולכן עליית מחירים מתדלקת התחדשות עירונית, וזה המנוע הכי טוב עבורה. ולכן גם באמת ככל שהשנים עוברות, אנחנו רואים מסה הרבה יותר גדולה של פרויקטים, במקום מגדלים של 40 קומות, אנחנו יכולים גם להסתפק ב-10, 11, 12 קומות, וזה מספיק, שוב, אני מדברת מקומות כפו כפר סבא. בתל אביב גם כבר להוסיף שתי קומות זה כלכלי מרוב שווי הקרקע יקר.
אז מה שאת אומרת בעצם שאחד הכלים להתמודד עם שווי, עם סליחה מעליית מחירי הדיור, זה לנצל את האדמה שנמצאת כבר קיימת, התחדשות עירונית.
דבר ראשון, לקנות דירה שהיא לקראת התחדשות עירונית, זה תמיד, תמיד לעשות בינגו, בהנחה שהפרויקט יוצא לפועל בסופו של יום.
את יודעת, אחד הדברים היפים, לפני המון 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 שנים, לפני יותר מ-20 שנה, ניהלתי מתנס בחולון. ואחת הבעיות שם היו שהעיר מזדקנת, כולם ברחו לשכונות החדשות ומרכזי הערים, בתי ספר התרוקנו ולא ידעו מה לעשות איתם. מתנסים התרוקנו ולא ידעו מה לעשות איתם. בואו ניקח את ראשון, את השכונה המערבית, שלפני 20 שנה או 30 שנה שבנו אותה, בנו שם מוסדות חינוך ותרבות, וככל שאוכלוסייה התבגרה, הם התרוקנו. היו תשתיות, אבל לא היו ילדים, והתחדשות עירונית עשתה את הפעולה הפוכה, מחזירה את הצעירים או את הזוגות הצעירים למרכז העיר, נכון?
בוודאי, בוודאי. יש על זה, אני חושבת, מאות מאמרים אקדמיים. זה נקרא מחזור חיים של שכונה, שבהתחלה היא נבנית, יש לו משפחות חדשות, נכנסים, משתמשים בכל המסגרות וכו, ואז האוכלוסייה מזדקנת, ילדים עוזבים. ואז בסוף, השלב האחרון הוא באמת regeneration, כלומר סיבוב חדש. נכנסת מלא אוכלוסייה צעירה, וזה הרבה באמת בזכות התחדשות עירונית, למרות שיש גם מקומות שפשוט זה נעשה באופן טבעי גם בלי הפרויקטים. אבל אין ספק שהתחדשות עירונית מצעירה את השכונה ומחזירה חיות וויברנטיות לאזור.
אז מכיוון שאני ממש לא תופס אותך כשוטה, אני לא אבקש מתחזית, אבל בואי נעשה סיכום של שנה. הריבית עלתה, הריבית תרד, הביקושים יימשכו כנראה, קרקע חדשה לא תיוולד בישראל, צריכים לנצל את הקרקע במיטבה, נכון? ומה עוד? איזה עוד סיכום אופטימי יש לך לקראת העתיד?
אני לא יודעת לגבי הריבית לענות לך.
היא תרד בשביל.
שוב, יש פה, אתה יודע, כמה סימני שאלה מאוד משמעותיים. אחד, כמה זמן תיקח המלחמה. שתיים, כמה השפעה תהיה לה דה פקטו על הכלכלה. בסופו של דבר, אם באמת יהיה לנו פה מיתון משמעותי, אם יהיה לנו ירידת ערך משמעותית בהכל, גם בחירי הנדלן יאלצו לרדת בסופו של יום. בסופו של יום, אם אתה לא יכול להכניס איקס כסף, אז אתה גם לא יכול לקנות. זה, אתה יודע, תמיד נראה לנו כמו אגדה כזאת, שתמיד הביקוש פוגש את היתה,
לא, 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 אבל... לא, ממש לא, בין שנת 90 ל-2000, המחירים לא עלו, 10 שנים לא עלו. למרות שהייתה עלייה משמעותית מברית המועצות, המחירים לא עלו.
נכון. שוב, אבל גם אז היה... בזמנו, אני לא יודעת אם סיפרתי לך את זה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מבקר של איזה חברת בנייה. בזמנו עלה מחיר למשתכן, לפחות מהסיפורים שלו, שהוא היה קצת אחר. בזמנו מה שהיית צריך, למכור 5% מהדירות, והמדינה הייתה קונה את היתר ממך, והיא מוכרת את זה הלאה, לא היה את כל הכאב, הגרלות, הקניינים וזה. אתה מוכר 5% והיתר המדינה קונה ממך. ובאמת פשוט הציפו את המדינה בכל כך הרבה דירות, וקבלנים לא פחדו לקחת פרויקטים, כמעט הם התחילו למכור 2 דירות. אכפת להם למכור 5 דירות. זה אין בעיה, לתת את ה-95 האחרות למדינה. אז באמת, גם הבנייה המשמעותית שהייתה, אז גם תרמה לנושא הזה.
אז אולי מישהו יתעשת ויבין שגם המדינה צריכה לתת פוש. אחרי שיעשו את עזה, יבנו את כפר סבא, או את כל הרי השרון, או את הפריפריות.
קודם כל שיפסיקו עם ההגרלות. ההגרלות האלה הם שורש כל רע.
כן, אני כמו חושב שהגרלות, גם טוטולוטו עם סם מסוכן שצריך להפסיק איתו, וגם הגרלות של דירות.
נכון.
טוב. בכל זאת, איזו בשורה טובה?
איזו בשורה טובה? אני לא יודעת אם אנחנו בימים של בשורות טובות במיוחד, אבל אני רוצה כן להגיד ש... אנחנו, ככל שהימים עוברים, אנחנו יותר חזקים. אני חושבת שיש יותר... אני לא התכוננתי למשפט הזה, אז כאילו לא יוצא לי קוהרנטי. אבל אני חושבת שיש משהו מאוד, מאוד ביחד עכשיו. זה מאוד משמח אותי, ואני מקווה שזה גם יזלוג לעוד דברים. שנדע להיות ביחד גם בנדלה.
גם אני. יעל סער, אז תודה רבה על שנה, יותר משנה, שנתיים של פרשניות במקומי, ושנה של פרשניות פה אצלנו בתוכנית. כן, שנדע ידימים טובים יותר, והם יבואו, אל תדאגי.
יבואו.
מה לשים לך? איזה שיר לשים לך?
איזה שיר לשים לי? אני צריכה להתכונן לשאלה הזאת. כל מה אתה בא, אתה עושה לי זה, אני אגיד לך מה.
כן.
שי במילואים לפני שבועיים באו לו טונה ונינט ועשו לו את סערה. בלייב. אני רוצה שתקדיש גם לי.
אז מה אני מקדיש לך, את סערה?
כן.
אני יכול בגרסה של יסמין ולא של נינט, אני קצת...
כן, אני לא יודעת אם יש גרסה של נינט שהיא באודיו, אבל זה מי שבא לשיר שם.
אוקיי. טוב, אני אוהב את טונה, את רביד יותר, אבל בסדר. זה מה שאתה רוצה, זה מה שתקבלי.
אתה מעדיף משהו אחר שאני אבחר של רביד?
לא.
אין לי בעיה, לא? יש, קנינו?
קנינו.
קנינו.
העיר הזאת עושים בפעם אחרת. יעל סער, תודה רבה.
ביי.
רגע. איפה נעלם לי השיר? הנה נשים אותו מיד.
הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שרפרים רוצים לצוד קרדש כיפנתי דרכתי באש אש 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 היא טובה היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים היא מפהקת בלה רעש הצעתי שקל היא היססה קצת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצעת ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד אני ו...
חיפשתי כבר בכל מדבר אפילו בסהרה אני לא מוצא את הראש שלי אני פרופסור מפוזר תראי את הנייר הלב שביטח כפרה וואלה כפה הראש שלי אוי
לא מוצא כיוון כאילו אני לא מקרא מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו ישלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זו אוי
לנה היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה
היא הייתה לי גם נרוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילידי בקלבה ופלטה כמו
היי חיפשתי כבר בכל מדבר אפילו כאן בלייפטר אני לא מוצא את הראש שלי אני פרופסור מפוזר תראי את הנייר הלב איתך כפר
כן, אז אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית שלנו, שנה למדברים מקומי, ועוד רגע, ממש בסוף דצמבר, יש שלוש שנים לדימדיה. כן, לפני שלוש שנים הרמנו את השלטר, והדלקנו פה רשת תקשורת חדשה. אני חייב להגיד לכם שהמסע הוא מסע מפרך ולא פשוט, אבל בעזרת שותפים יקרים כמו קרן שנמצאת פה לידי, כל התקשורת, קוראים שלנו בכל פלטפורמה אפשרית, אם זה באתרים, ברשתות החברתיות, מאזינים. אנחנו משתדלים להיות עוד ועוד בכנסים שערכנו, ואנחנו עוד נעשה. אנחנו מלווים את הקהילות שלנו ברעננה, בכפר סבא, בהוד השרון, שבוע שבוע, מספרים את הסיפורים שמאחורי החדשות. הסיפורים רואים את החדשות אחרת, זה מה שאנחנו משתדלים לעשות. יש לנו עוד הרבה הרבה תוכניות טובות, הרבה דברים טובים שנעשה. אני מניח שיהיו זמנים טובים יותר, כי עכשיו הזמנים הם בהחלט מאתגרים. שבשרות טובות. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה שתהיו איתנו גם בעתיד. תודה רבה לך, קרן. אהבה תמיד. כן, אהבה תמיד. ועד שהשידור ייפסק, צד מאה ברבי ידבר איתנו. קרן שמש.
אל תלכי.
מתאים.
קרן שמש. לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת עננים בכל מקום אל תבכי כמו הגשם לא חבל על הדמעות יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות עושים שירים שאת אוהבת אתן לך יום לרגע אני נגנב כשאת צוחקת ככה
They say that the borders of love can expand